אנחנו מתקדמים באורות ארץ ישראל בעזרת השם השבוע. אתמול ישבתי קצת על הסעיפים, אז ניסיתי לעשות איזשהו סדר שנוכל לסיים את זה בעזרת השם השבוע את אורות ארץ ישראל. אז היום נלמד, נסיים את סעיף ו' שהתחלנו אתמול, וחצי אורו וזין, ובעזרת השם מחר ביום חמישי. איזה יום מחר? היום נשאו בכלל כן, יום רביעי נמשיך את זין, וביום חמישי נסיים אתכם. טוב. כל מה, אז התחלנו אתמול שאדם שרוח הקדושה של ארץ ישראל מפעמת בקרבו, רוח הקדושה הזאת לא עוזבת אותו, והיא ממשיכה איתו בכל מקום שבו הוא נמצא. וההוכחה הייתה מיחזקאל, אומרת הגמרא במועד קטן, שיחזקאל יכל להתנבא בארץ כסדים, כיוון שהוא התחיל בארץ ישראל. וראינו גם בכוזרי אתמול שהנביא יכול להתנבא בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. ככה זה מסביר הרבה מהנבואות של הנביאים, היו בחוץ לארץ, דברים שקשורים לארץ ישראל. והסיבה ששפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל יכולה להמשיך, כיוון שיש מעין ניצוצות של קדושה באוויר ארץ העמים, והרוח של הקדושה שנמצאת עם האדם מביאה ומושכת אליה את כל אותם הניצוצות שנמצאים במעמקים של חוץ לארץ. זה מה שהתחלנו לראות פעם שעבר. אומר הרב, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. כלומר, ככל שאדם לומד יותר על המשמעות של קדושת ארץ ישראל, ככל שאדם מפתח בקרבו את היחס הנכון לארץ ישראל, ככה היחס הנכון לארץ ישראל מתעצם בקרבו באופן כזה שזה הופך להיות מדרגת חיים עבורו. זה לא איזה שהם דברים מופשטים, זה פשוט הוא חי את הדבר הזה. הרוממות הזאת של ארץ ישראל מורגשת בקרבו. ממילא כשהוא יוצא לחוץ לארץ, יותר קשה לו לסבול את אוויר חוץ לארץ, את הרוח הטומאה. אחת האינדיקציות, או האינדיקציה הטובה ביותר שלך לדעת, עד כמה אתה נקשרת לארץ ישראל, עד כמה אתה מחובר אליה בקשר של חיים נשמתי, זה עד כמה קשה לך לצאת לחוץ לארץ. המשפחה יוצאת לטיול בחול ולך זה סבבה, אני לא אומר הנחה למעשה, לכבד את אבא ואמא, לא לכבד, כן לצאת, לא לצאת, זה שאלה פרטית, כל אחד יש על תרב שלו מה לעשות ויראה מה הוא יכול לעשות. השאלה היא אחרת, עד כמה אתה מרגיש את רוח הטומאה, עד כמה אתה סובל, אתה אומר וואו איזה בס עכשיו כל המשפחה יוצאת במקום לטייל בצפון שלושה ימים, יוצאים שבוע ליוון, איזה דיכאון, מה אני עושה? טוב, אני אתייעץ עם הרב שלי, מה, עם הלחוצה, מתחיל לבכות, מה אתה עושה לי? חבל ששלחת אותך לישיבה, אז טוב, בסדר, צריך לחשוב מה לעשות. אז זה הדרכה המעשית. אני מדבר כרגע על המקום הרוחני שבו אדם נמצא. המקום הרוחני, ככל שאדם יותר מרגיש את רוח הטומאה של אדמה טמאה, יותר מרגיש זר במקום חוץ לארץ, ככה זה אינדיקציה לזה שקדושת ארץ ישראל נקלטה בו באופן נשמתי עמוק, שהופך להיות חלק מהחיים שלו. כמו שאמרנו, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון. כן? הקליטה הזאת, הקליטה הפנימית הזאת היא חסד עליון. שאדם זוכה לזה, לא כל אחד זוכה לזה. הקדוש ברוך הוא בחסדו נותן לאדם את הקליטה הזאת, אשר לא יעזב ממנו מי שזכה, כלומר הכוונה, ממי שזכה להסתופף בצל צח של ארץ חיים. גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. גם כשאדם יוצא לחוץ לארץ, אם הוא זכה להסתופף בצילה של ארץ ישראל, אז גם כשהוא מתרחק, החסד הזה לא עוזב אותו, והקליטה הפנימית הזאת עדיין מפעמת בו, וכשהוא בחוץ לארץ הוא מרגיש שטומאת ארץ העמים. אז יוצא שהמבחן לא בהכרח מי יצא מי לא יצא. כי ודאי לנו שהרב קוק היה קשור לארץ ישראל ברמה נשמתית עצומה, והוא יצא. הוא גם נולד בחוץ לארץ, ואילו הוא יכול להיות חלק מאיתנו, עד 120 בזאת השאלה, לא יצאו מארץ ישראל. אז המבחן הוא מה הרוממות שבה אתה חי, מה הספירה הרוחנית שבה אתה חי. זה המבחן. האם אתה מרגיש את טומאת ארץ עמים? האם אתה חי את הדבר הזה? וזה חסד עליון שאדם זוכה לו. הביטוי צל צח, מי שרוצה לדעת, כתוב בשמואל א', פרק י' פסוק כ'. ושם הרש"י אומר, צל של הקדוש ברוך הוא שהוא צח ואדום, והיא ירושלים. כן, הקדוש ברוך הוא בשיר השירים נקרא צח ואדום. הצח זה ביטוי הקדוש ברוך הוא. צל צח, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא. פה הרב קוק מתכוון לארץ ישראל. רש"י שם כותב ירושלים. הכוונה קדושה של מקום. אתה בצילו של הקדוש ברוך הוא בצל המקום. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, הרי מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. דווקא הזרות הזאת שאתה מרגיש בחוץ לארץ, שהייתה יכולה להתפרש לנו כדבר לא טוב, נמצא בחוץ לארץ אני מרגיש זרות, להפך, אומר הרב קוק, זה סימן טוב, זה כמו אדם שיש לו צער כשהוא מתחיל את תהליך התשובה שלו. יש פרק ב... אורות התשובה שנקרא צער התשובה, איסורי התשובה, משהו כזה, שבעצם הרב שם מסביר, זה שיש לך צער, כשאתה מתחיל לחזור בתשובה, זה אינדיקציה חיובית. זה כמו אדם שהוא אוכל ג'אנק ועושה, לא שומר על בריאות והכל, ואז הוא פתאום יש לו חום. אז למה יש לו חום? למה הוא מרגיש צער? למה הגוף שלו כאילו בצער? בגלל שהגוף שלו מרפא את עצמו. נכון, זה היום גם ברוך השם הרפואה גם יודעת להגיד את זה, מה שפעם לא כל כך ידעו. כולם יודעים היום חום זה טוב, לכן לא צריך לקחת אקמול. למה? כי חום זה טוב. ככה חלק מהרופאים כבר אומרים, ברוך השם. לא מדבר על חום מאוד גבוה שמסוכן. חום רגיל. אז אותו דבר גם פה, אדם שהוא מרגיש רע בחוץ לארץ, זה סימן טוב, זה לא סימן של נפילה. להפך, זה סימן של התעלות. סימן שאתה במקום של קשר נשמתי חי לארץ ישראל, עד כדי כך שאתה מרגיש רע וזר בחוץ לארץ. הרי מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל לקדושתה. הזרות הזאת להפך, היא מקשרת אותך יותר לארץ ישראל, את הקשר הפנימי. כן, חשק הרוח הפנימי. הציפייה לראותה מתגברת, אדם פתאום מתגעגע יותר לארץ ישראל. כן, יצא לטיול, הוא מרגיש רע עם עצמו, סימן טוב, עתיד תדחה את ההרגשה הזאת. להפך, זה יגרום לך להשתוקק יותר לחזור מהר לארץ ישראל, לצפות לראותה. בציור חקיקת...
הרגשה הזאת זה רק למי שנולד בגולה. יכול להיות לו את הרגשה הזאת?
כן. מספרים על הרב קוק, כשהוא היה ילד, הוא היה מארגן את כל הילדים בחיידר, הוא עושה להם טיול, הוא אומר, אני מוביל אתכם, היה כבר מני כבר אז, מוביל אתכם לארץ ישראל. כולנו עושים שתי טורים, הולכים לארץ ישראל. איך מספרים? כל מה זה גודל נשמה, אבל גם מי שחי בחוץ לארץ, נולד בחוץ לארץ, יכול להרגיש מה. אתה צודק, יש לו נקודת פתיחה חלשה מנקודת הפתיחה של מי שנולד בארץ ישראל, וגם הוא כיהודי שסגולת ארץ ישראל קשורה גם אליו, כי הסגולות הרוחניות של עם ישראל, וגם באופן פרטי אי אפשר לאדם ישראל שהם עשו ונאמן למחשבותיו תתתם, אז יש לו בעירה לחזור לארץ ישראל. גדולי ישראל מרגישים את זה חזק מאוד, לכן הגאון מווילנה והבעל שם טוב והרמח"ל ואור החיים הקדוש והרמב"ם, גדולי ישראל תמיד השתוקקו להגיע לארץ, הם הרגישו את זה. אנחנו לא מדרגה שלהם, אבל אנחנו לפחות לומדים את זה ויודעים את זה, ומנסים להתקרב כמה שאפשר למדרגה הזו. בציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ, אשר עיני השם בה תמיד, מראשית השנה עד אחרית שנה, מתעמקת יותר ויותר. מי מתעמקת? החקיקה הזאת. כן, החקיקה הנשמתית, הפנימית, שארץ ישראל חקוקה בקרבנו. זה יותר ויותר עמוק אצלנו. ועומק תשוקת הקודש, צריך להיות פה נקודה, יותר ויותר נקודה. עכשיו מתחיל משפט חדש. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל חמודות בה קשורות. כשהיא מתגברת בנשמה, אפילו יחידית, הרי מה קורה כשאדם מרגיש זרות, אז מה מתגבר אצלו? תשוקת הקודש, זכירת הארץ, הוא זוכר את כל הסגולות הרוחניות של ארץ ישראל, כשכל הדברים האלה מתגברים, אגב, זה יכול להיות גם אדם בארץ ישראל, שהזכירה של קדושת הארץ, עם כל הסגולות הרוחניות שתלויות בה, כשזה מתגבר בנפש, בנשמה, אפילו יחידית, אפילו של אדם אחד, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. כל אדם מישראל, יש רבבות של נשמות שקשורות עמו, כי אנחנו אורגן אחד חי. לכן יש לנו דין ערבות. מה זה דין ערבות? כל ישראל ערבים זה לזה כלומר, יהודי אחד חוטא, זה משפיע על כל הכלל. יהודי אחד מקיים מצווה, זה משפיע על כל הכלל, כי אנחנו נשמה אחת גדולה. לכן אומר הרב, גם אם אדם אחד, נשמה אחת, מתעמק בקרבה הקשר לארץ ישראל, זה משפיע על כל הכלל. אז כשאנחנו לומדים אורות ארץ ישראל, והקשר שלנו לארץ ישראל מתחזק, אז כל עם ישראל נהיה קצת יותר קשור לארץ ישראל. כי יש קשר נשמות בין כל החלקים של האומה. בטח ובטח, אם מדובר נשמה שיש לה השפעה כללית מוחשית, נגיד כשהרב קוק התעלה, אז ברור שעם ישראל התעלה איתו. ואני יודע מה, כשאישיות ציבורית מתעלה, ראש ממשלה למשל, סתם דוגמה, כן? נשיא, לא משנה, לא משנה, אדם שהוא אישיות ציבורית, כשהוא משהו אצלו משתנה, אז ברור שזה משפיע על כל ישראל. צריך להתפלל שגם בימינו דברים ישתנו לטובה, בעזרת השם בקרוב. הרי היא עושה פעולת נבואה מעיינית, כן, לשון מעיין, לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. וכל שופר של קיבוץ נדחים מתעורר, כן, כשהציפייה לישוע מתגברת, אז כל עם ישראל משתנה, כל עם ישראל משתנה, כל שופר של קיבוץ נדחים מתעורר, ורחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת. וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס על ההרים. קודם כל חשוב לדעת, הביטוי הזה, הביטוי הצמוד הזה, ישועה וגאולה, מופיע כמה פעמים בספר אורות ובעוד מקומות, וישועה הכוונה לתהליך פנימי, וגאולה לגאולה חיצונית, קיבוץ גלויות בצורה חיצונית, בסדר? זה הרב כותב איזה מקום, זה מי שרוצה זה גם...
גאולה זה מה?
גאולה זה חיצוני וישועה זה פנימי. בסדר, תהליך ישועה פנימי זה אומר השתנות נפשית בקשר ללאומיות, בקשר לישיבה לארץ ישראל, וחיצוני זה הקיבוץ גלויות, שאנשים עולים חזר לארץ ישראל. מה אתה אומר?
איפה כאילו מועמד, אתה מועמד אדם בארץ ישראל ולא מבין את הבקושה הזאת, או אדם בחוץ שמביא את הבקושה הזאת?
יש פסקה? כן.
הרקור.
יש פסקה נפלאה בעין היה, שעכשיו כשאתה אומר לי את השאלה הזאת, יש לי אותה בדף מקורות מוכן כבר, רק צריך פשוט לחלק לכם. אז אולי נלמד את זה כנספח לאורות ארץ ישראל, אם נספיק נלמד את הפסקה הזאת. פסקה מאוד מפורסמת, הפסקה עוסקת בזה שיש לנו בשבעת המינים, כידוע להלכה, השני מינים, הזית ותמר, קודמים, לרימון וכל אלה שזה. חיטה וסוהר הראשונים, כי למה? כי הם קרובים לארץ.
פרק 60.
נכון. אז מי שרואה שם בעיניה, פרק 60 במסכת ברכות. אז יש שם פסקה שהרב בדיוק דן בשאלה שלך. הוא אומר, מה עדיף? האם הגעה לארץ ישראל לא מתוך כוונות גדולות של ציפיית ישועה ובית מקדש ורוממות נשמה וכל מה זה? או... מי שלא מחובר לכל החזון של בית המקדש ושיבת ציון וזה, אבל בפועל הוא בחוץ לארץ ולא עולה. שם הרב מכריע שעדיף יהודי בארץ ישראל בלי כוונות עליונות, העיקר של בארץ ישראל. ואת זה הוא למד מהגמרא שם בעיניה. בסדר, אז מי שרוצה, אנחנו, מי שיכול להסתכל שם, ואולי בעזרת השם, אם יש זמן ביום 50, נלמד את זה. תלוי בקצב שלנו. עכשיו, בוא נתקדם. מלאה היא הנשמה. אגב, השחר פרוס על ההרים, זה כולם מכיר את הגמרא בירושלמי, ברכות פרק א', ששני המוראים היו הולכים בבקעת הירדן, ראו את השחר, כך גולתם של ישראל, כימה, כימה. זה הכוונה כשחר פרוס על ההרים. זה הביטוי בירושלמי. שהשמש עולה כימה, כימה. מלאה היא הנשמה. אני, בגלל שהפסקה הזאת היא קצת קשה, קודם כל הפסקה הזאת מחולקת לשתיים בצורה... מאוד בולטת. תסתכלו, 2, 4, 6, 7 שורות מסוף הפסקה. אצלכם. המילה המשפט. אתם רואים שם המשפט, העמוד האמצעי, לקראת סוף הפסקה, משהו כמו 6, 7 שורות מסוף הפסקה. אולי אצלכם זה 8 שורות.
שבע.
אחרי המקור של תהילים. המשפט, העמוד האמצעי. שם מתחיל פסקה חדשה. שם... זה מופיע ברצף אחד, אז זה פסקה חדשה. זה דבר ראשון. אז אני רוצה קודם כל להתייחס לחלק הראשון, לפסקה הראשונה. הפסקה הראשונה בעצם באה לומר, אני אומר במילים שלי כדי שאחר כך נקרא את זה בפני, זה יותר ברור. לכל דבר בעולם מורכב מאותיות. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-22 אותיות. את ככה כתוב במדרשים, ככה כתוב בכל מיני ספרים. זה. כלומר, האותיות הן מבטאות את הסוג של נשמה של כל המציאות. כל אדם מישראל יש לו אותיות נשמה. יש לו את האותיות של הנשמה שלו, את האותיות המיוחדות שלו. הפנימיות של התורה זה גם כן אותיות, אותיות שבהן התורה נכתבת. וכל מצווה, כל תורה, כל מצווה, יש לה את האותיות המיוחדות שלה. והרב קוק מדבר מה קורה כשאדם ישראל מקיים מצווה. בעצם יש פה איזה מפגש בין האותיות, כן, האותיות זה המקום הפנימי הנשמתי שלו, לבין האותיות של המצווה. והמפגש הזה יוצר משהו מיוחד. בסדר, זה בגדול, ואז מה קורה ביחס לארץ ישראל? בואו נראה את זה ביחד. מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון. מלאות, יש פה טעות, רום, הבטה ומציאות מלאה. במקום רוח צריך להיות פה רום, ככה כתוב בקפצים. כלומר, האותיות הללו שיש לנו בנשמה, הם בעצם המעיינות הפנימיים שמפקים בתוכנו, שמגבירים בקרבנו את קרבת האלוקים שלנו, שהם ממלאות אותנו את הדעה ואת הרצון שלנו. הם ממלאות אותנו רום הבטה, כלומר להסתכל במבט גבוה ומציאות שלמה, מציאות מלאה. הרוחניות שלנו מבוססת על האותיות של הנשמה. המושג הזה, אותיות, זה מושג שמופיע בכל מיני ספרים של פנימיות התורה, אחד מהם זה חסד לאברהם, שמדבר הרבה על המושג הזה של אותיות הנשמה. בכלל, כל המושג הזה של אותיות, זה רש מילין, כל הדבר הזה של בריאת העולם על ידי אותיות, זה דברים שקשורים מאוד לפנימיות התורה, למקום הנשמתי העמוק שלנו. זה ידיעה שאנחנו יודעים אותה. עכשיו, מזוהר האותיות החיות הללו, הרי אמרנו שהאותיות הללו מלאות אור חיים, מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכיהם. כלומר, יש לנו איזה גרעין עמוק פנימי שנקרא אותיות הנשמה. זה הנשמה, אותיות הנשמה, שאותיות הללו נותנות חיים לכל מדרגות החיים שלנו. הם אלה שבאמת מעמידות את הבניין הרוחני האמיתי שלנו לכל מדרגות החיים, כולל הרצון, הדעה והמפעל. המפעל זה מעשה. רצון זה הנפש, דעה זה השכל, והמפעל זה המעשה. לרוח ונשמה. רוח זה רובד מסוים, נשמה זה רובד יותר עמוק. הכל ניזון מתוך אותיות החיים הפנימיים שלנו. כן, מה שהרב אומר, לשדרות הרצון והמפעל, לרוח ונשמה. בכל ערכיהם. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות. מכל תרי המצוות התלויות בכל מצווה, כלומר, כל מצווה ומצווה יש בה אותיות משלה. כמו שיש לכל אדם ואדם אותיות משלו. עכשיו, כשאני אומר אותיות, הרי כל נשמה היא שונה מחברתה. כל הנשמות באופן כללי יונקות מנשמת כלל ישראל. הכל נשמה, יש לה את הצביון, את הצבע המיוחד שלה, אני אקרא את זה ככה. אז לכן, המילה אותיות באה לבטא כביכול סדר אותיות שונה, צירוף שונה, משהו מיוחד לכל אדם. אותו דבר, כל מצווה ומצווה יש לה את האותיות שלה, יש לה את העניין הרוחני המיוחד שלה, את המקור הרוחני, את המעיין הרוחני שממנה היא נובעת. וכל מצווה היא גם כלולה מכל המצוות, מכל חיי עולמים שבסוד האמונה, זיו אור אלוהים חיים, אור חי עולמים, חי בכל נועם בהוד כל מצווה. מה זה אור חי עולמים? הרב בורות התשובה, פרק ב' כותב ככה, אני מקריא לכם. הטוב הכללי, הטוב האלוקי, השורה בעולמות כולם, אור חי עולמים, נשמת כל האצילית. אנחנו יודעים שיש לכל יהודי נשמה. יש במובן מסוים נשמת כל המציאות. בסדר? זה נקרא אור חי עולמים. מה זה אור חי עולמים? האור שמחיה את כל העולמים. כן, זה הקדוש ברוך הוא. כמובן הקדוש ברוך הוא לא בעצמותו, בהתגלות שלו. זה נקרא אור חיי עולמים. כל מצווה ומצווה קשורה ויונקת לאותו אור חיי עולמים, אותו נשמת כל האצילית שמחיה את הכל. כל מצווה ומצווה בנויה וקשורה לאור חיי עולמים הזה, עם האותיות המיוחדות שלה. עכשיו, מה קורה כשאדם ישראל ניגש לקיים מצווה? יש לנו פה מפגש אותיות. אותיות הנשמה של האדם ואותיות המצווה. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלים כל אותיות החיות שבמהותנו. כן, זה מעצים את האותיות של הנשמה שבנו. האותיות של הנשמה שבנו תמיד קיימות בנו, אבל הם מתעצמים, כלומר, הם יותר ניכרים, הם יותר פועלים עלינו, לרובד הגלוי שבחיים שלנו.
כאשר אנחנו עושים?
מקיימים מצווה, מגשים לקיום מצווה. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים, והוויה עליונה מפוארה ועשירה עושר קודש עולמים. כשיהודי ניגש לקיים מצווה, כשהאותיות של הנשמה שלו נפגשות עם האותיות של המצווה, יש התגברות נשמתית בקרבו. כל מצווה שאנחנו מקיימים מגבירה את העוצמה של הנשמה שלנו. מה זה אומר? הרי הנשמה היא קדושה והיא תאורה, והיא לא יכולה להשתנות. אז זה ברור. אלא עד כמה הנשמה מורגשת בחיים שלנו, כמה הנשמה משפיעה על החיים שלנו, עד כמה אנחנו יכולים לחיות חיי רוממות נשמתית, ככל שהנשמה מתגברת יותר, הכוונה יותר מקרינה, יותר פועלת עלינו, על מישור החיים הגלוי שלנו. זה קורה כשאנחנו מקיימים מצווה. ובאור תורה וזיו חוכמה, או כשאנחנו ניגשים ללמוד תורה, זה הכוונה, אור תורה וזיו חוכמה, נוערות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה. גם התורה יש לה אותיות, כמו שלכל מצווה יש אותיות, יש אותיות שהן עומדות במקור התורה, שכל התורה בנויה עליה. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו את הפסוקים שאנחנו קוראים, את הגמרא שאנחנו קוראים, אבל יש, כמו שקוראים לזה בספרים, יש נשמה, ונשמה לנשמה לתורה. כן, בתורה יש רבדים, וככל שאדם הוא יותר עליון, הוא יכול לחשוף את הרבדים היותר עמוקים של התורה. השורש הפנימי העמוק של התורה זה האותיות האלה, שהן מעין נשמה לתורה. אז כשאדם לומד תורה, עוד פעם האותיות של הנשמה שלו נפגשות עם האותיות של הדברים שאותם הוא לומד. ולעומתן, צריך להיות פה לעומתן, מתנסעות אותיות החיים שלנו, של הלומד, זיו ואור פנימי שבמהותנו. ותסיסה ארת עולמים מתהווה. יש פה תסיסה. זה כמו שאתה לוקח שני אנשים ומפגיש אותם ביחד. מה קורה ביניהם? תסיסה. הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו ככה. כן, תסיסה זה גם יכול להיות כאילו ויכוח. מה זה? זה הוא אומר ככה, הוא אומר ככה וזה, ואז יש תסיסה. תסיסה זה איזושהי התרחשות שמייצרת דבר חדש. וכשאדם ישראל נפגש עם תורה, נפגש עם מצווה, המפגש הזה יוצר תסיסה והעולמים כולם מתעלים. מה קורה? עוז חדוות נועם, גבורת קודש וססון עדנים, כן, גם גבורה וגם שמחה, מתהווה ברוחנו פנימה. ובכל היקום, לא רק ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש אור וחיים. ועוד מה קורה? העולם מוכרע על ידינו לזכות, על כל פנים, על כל פנים, אני רוצה אותו פה מסביר, לא הכוונה בביטוי על כל פנים, כמו שבדרך כלל משתמשים בביטוי על כל פנים, אלא על כל פנים, הכוונה על כל מיני פנים. כלומר, כל הצדדים שבמציאות מתווסף אור ויושר, רצון ושובע טוב פנימי. עד כאן פסקה שהיא לא קשורה לארץ ישראל בכלל. כלומר, הפתיחה של הפסקה הזאת היא לא קשורה לארץ ישראל, אבל המציאות הביא את הפסקה הזאת בשביל המשפט הבא. אז אם אנחנו מסכמים, הרינו עוד עכשיו, יש לכל אדם אותיות נשמה, לכל מצווה יש את האותיות שלה, לכל תורה, כל חוכמה יש את האותיות שלה, והמפגש של האדם עם מצוות ותורה מייצר תסיסה ומייצר שפע וקדושה וסוב הטוב פנימי בכל המציאות, כן, בעצמו ובכל המציאות.
הרב אמר שאת רודף ישראל, אז כאילו הרב בעצמו כתב, אז איפה פה התוספת של הרב סיודה?
הרב סיודה, התוספת שלו להחליט איזה פסקה הוא מכניס ואיזה לא. והפסקה הזאת, עד עכשיו, מה שראינו עד עכשיו, לא קשורה לארץ ישראל, לכאורה. אלא מה? על אדם שלומד תורה ומקיים מצוות. זה אולי מתאים לאורות התורה, הפסקה הזאת. מה זה עושה באורות ארץ ישראל? שימו לב למשפט הבא. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. כמו שיהודי מקיים מצווה ולומד תורה, אז הוא מעצים בקרבו את אותיות הנשמה שלו. הן יותר קורנות, הן יותר משפיעות, וכל החיים שלו הוא מתעלים, וכל החיים של כל העולם מושפעים, כן, העולם מוכרע על ידינו לזכות, כל העולם נהיה טהור יותר במקום זך יותר וקדוש יותר ומוכרה לזכות. ככה גם עצם זה שאתה בארץ ישראל, בלי קיום מצוות מסוימות, בלי לימוד תורה, המציאות של יהודי בארץ ישראל מגבירה באותיות הנשמה שבו. במילה מאוד מובן, כמו שראינו עד עכשיו, שיצירה עצמת ישראל היא סיב ג' אי אפשר לישראל בארץ ישראל, או סיב ד' אי אפשר לאדם ישראל שימסו ונאמן למחשבותיו וכולי בחוץ לארץ כמו בארץ ישראל. כי מה מתגבר בקרבנו כשאנחנו בארץ ישראל? אותיות הנשמה, אז הנאמנות הנשמתית שלנו מתגדלת בארץ ישראל. שם מחשיפות הן נהרה, הן יותר מהירות. נחשף האור של האותיות, של הנשמה. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. כשאדם בחוץ לארץ, אותיות הנשמה שלו יונקות מקדושת כנסת ישראל, אבל לא בצורה ישירה, לא בצורה עצמית, כמו שראינו. כשאדם נמצא בארץ ישראל, הוא יונק בצורה ישירה חיים עצמיים, כלומר מלאים, קדושים, באופן ישיר, מזיו החיים של כנסת ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. כן, היצירה המקורית, שזה השורשים הפנימיים העמוקים של כל המציאות, שמהם נוצרו האותיות והנשמות, יונקות בצורה ישירה, כיוון שהאדם נמצא בארץ ישראל. אוויר דארץ ישראל... כנסת ישראל זה הנשמה הכלל ישראלית. כל נשמה של כל אחד ואחד מאיתנו יונקת מנשמת כנסת ישראל. בארץ ישראל היא יניקה ישירה, וחיים עצמיים מצליחים, כלומר, עצמיות החיים... יונקת מזיו החיים של כנסת ישראל. אוויר דארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות הקודש, של אותיות החיים הללו בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רם, עליזה מלאה שפעת קודש. כל הכתוב, כתוב, כן, אותיות, כל הכתוב לחיים, איפה האותיות, הכתובות, האלה יונקות חיים? בירושלים. זה הגידול הרענן. שם החיים האמיתיים של האדם ישראל, שם הנשמה באמת מתפתחת ומתגדלת בהתאם לטבע, לטבעה. הציפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל. עכשיו, מה יעשה אדם שהוא לא בארץ ישראל, כמו שראינו עד עכשיו, הוא בחוץ לארץ, מה אמרנו צריך לעשות? לצפות לישועה, להשתוקק לחזור לארץ ישראל, להשתוקק לקדושת ארץ ישראל. אז מי שנמצא בארץ ישראל, אותיות הנשמה שלו מתגדלות באופן טבעי. ומי שלא, הציפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדל את אותיות הקודש. זה תחליף לגדל את אותיות הקודש. את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. כן, הרב קוק פה מגדיר, מה זה האותיות האלה? אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. זה האמת האלוקית הישראלית המיוחדת שבפנימיותו ובעצמיותו של כל אחד מישראל. כן.
פה משתמש אותיות הקודש, שאני אמרתי את נשמה.
אני חושב שהכוונה על אותם אותיות. כן. בחוץ לארץ, כדי למצוא תחליף לחוסר מציאות שלו בארץ ישראל, הוא צריך לצפות להגיע לארץ ישראל. הציפייה הזאת מגדלת, השקיקה הפנימית הזאת מגדלת אותיות הקודש. היא מגדלתם גידול רוחני פנימי. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. גמרא בכתובות עיני עמוד א', אחד הנולד בה זה מי שנמצא בארץ ישראל, ואחד המצפה לראותה. זה הפתרון, לצפות לראותה. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. כן, איש ואיש, זה הגמרא שם בכתובה דורשת, איש ואיש, אחד כזה, אחד נולד בה ואחד מצפה לראותה. כתוב יולד בה, אז איש ואיש זה לרבות גם את מי שמצפה לראותה. והוא יכונני העליון, השם יספור בכתוב עמים. כן, כתיבת האותיות, כמו שראינו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זה יולד שם סלע. אנחנו בעזרת השם מחר נלמד את החצי השני, שהוא באמת פסקה חדשה לגמרי, נושא חדש, קשור קצת לאותיות אבל נושא אחר לגמרי, ונשתדל אולי לסיים את חטא, ואז ביום חמישי נוכל ללמוד את הפסקה בעיניי שרצינו.
כן, בסופו של דבר למדנו את הפסקה הזאת ביחד, לא?
נכון.